מסכת חולין דף פז, אנו בתחילת המשנה. שחט ולא כיסה, וראה הוא אחר, חייב לכסות. כיסה הוא ונתגלה, פטור מלכסות. כיסה הוא הרוח, חייב לכסות. אז כאן המשנה שלנו מלמדת אותנו, שכאשר אדם שוחט, והרי הוא מצווה במצווה של כיסוי הדם, במידה והוא שחט חיה או והוא לא קיים את המצווה, אותו שוחט לא כיסה את הדם או הבעלים, לפעמים אנחנו מזכים את הבעלים, למשל כמו שאנו נוהגים ביום הכיפורים לזכות במצוות כיסוי הדם עם הברכה וכו', אז מי שרואה חייב לכסות את הדם בעצמו. אם כיסה השוחט או מי שראה ונתגלה אדם, יהיה פטור, כיוון שהוא קיים כבר בעצמו את מצוות הכיסוי. לעומת זאת, אם כיסה הרוח את אדם, הייתה שערת רוחות ואפר, ועל ידי אפר באותו רגע נתכסה. זה לא פותר את האדם מלחסות, אלא מצוות כיסוי אדם מוטלת עליו. נקרא פה את ההלכה ונמשיך עם דברי הגמרא. כותב הרמב״ם בפרק י' מלכות שחיטה, מביא לנו שם הרמב״ם, מי ששחט הוא יחסה, שנאמר, וכיסה הוא באפר, ואם לא כיסה הוא בראה אחר, חייב לחסות, שזו מצווה בפני עצמה, ואינה תלויה בשוחט לבד. והדין הזה מופיע גם כן בשולחן ערוך, ביורדאה, בסימן כ"ח, בסעיף ח', שיש בדבר הזה. דרך אגב, מאיר השך על דברי הטור, שמה קורה באדם, יש גמרא ערוכה, אדם שחטף את המצווה, והוא גנב למישהו אחר, איזה קנס הוא ישלם על כך, שהוא מנע טוב מבעליו, שהוא חיכה לקיים את המצווה, ומישהו אחר קיים אותה. על כל פנים, יש חיוב לחסות בידי אדם, וכיסוי בידי אפר, מן השמיים, על ידי הרוח, איננו פותר. מניין אנחנו יודעים שהמצווה היא לשוחט? אומרת הברית הכתוב, תנו רבנן. התורה הרי אמרה בפסוק, ואיש איש מבני ישראל, ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצאו צב חיה עוף אשר יחל, ושפך את דמו, וכיסהו באפר. לומדת הבריתה, ושפך בכיסה, מי ששפך יחסה. שחט ולא כיסה, וראהו אחר, מניין שחייב לחסות, שנאמר, כתוב, כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, ואומר לבני ישראל, אזהרה לכל בני ישראל. שזה נאמר בפרשת הכיסוי. אז אם כן יש מצווה לחסות את הדם, גם אם אתה לא השוחט. יש ברייתא נוספת, אנחנו למדנו בשפך וכיסה, מי ששפך את הדם, השוחט, הוא גם יקיים כיסוי. יש עוד ברייתא תנא אידך, ושפך וכיסה, במי ששפך בו יחסה. כלומר, באותה היד שבה הוא שחט, הוא גם יחסה את הדם. מה זה בא לומר? שלא יחסנו ברגל, שלא יהיו מצוות בזויות עליו. כלומר, עד הבא, הוא צריך לחסות כמו שצריך, לחסות כמו שצריך, ביד ולא ברגל. ופה יש את הברייתא שאני הזכרתי, מה שהביא השך בשם הטור. תניא אידך, עוד ברייתא שלישית, באותו דבר. כתוב ושפך וכיסם, מי ששפך הוא יחסנו. כמו הדרשה הראשונה. אבל כאן הכוונה הוא ולא מישהו אחר. שלא יש משפט הקדימה. הוא מעשה באחד ששחט, לא הספיק לחסות, וקדם חברו בחיסה, וחייבו רבן גמליאל ליתן 10 זהובים. כלומר, ליתן לו מפני שהפסידו שכר. ולכאורה, שואל פה רשי, ולכמן בין, שכר מצוות, האם המעשה או שכר הברכה עצמה. כלומר, למה רבן גמליאל חייב את עצמו? לכאורה תבוא ותאמר, אומרים בתוספות, יש הצעה יותר פשוטה. שיקנה אוף אחר, אותו המחסה, ויביא לו ויקיים מצוות כיסוי אדם. אז אומרים פה התוספות שלא היה יכול לפתור עצמו במה שהיה נותן לו אוף אחר לשחוט, זה זו מצווה אחרת, כי הוא מצווה ראשונה הלכה לה, והה ומעובד שלא יוכל לתקון. והתוספות אחר כך נכנסים לעוד דבר, האם בזמן הזה מותר לגבות, האם זה חלק מהעניינים שהדיינים, כמו שמבואר בתחילת מסרת סנהדרין ובתחילת חושב משפט, האם הדיינים יכולים לקוף היום ולדון בעניינים האלה, למשל בדיני כנסות שלא נהגו לדון בימינו. היא בעיה להו, שאלו כאן שאלה. מה השאלה? אתה אומר שרבן גמליאל אמר שהוא ישלם 10 זהובים, על מה התשלום הזה? שאלו, האם תבוא ותאמר שזה שכר מצווה או שכר הברכה? כלומר, האם בגלל שהופסידו את עצם המצווה, או בגלל המצווה היא יותר בגלל הברכה שיש פה במצווה, ואת הברכה הזו הוא הפסיד אותו. שואלת הגמרא, למה היא כנפקא מינה? כלומר, מה זה משנה אם התשלום הוא על הפסד המצווה או על הפסד הברכה? אומרת הגמרא, לברכת המזון. כלומר, לדוגמה לדבר אחר, הרי בברכת המזון יש 4 ברכות, וממילא אם על כל ברכה משלמים 10 זהובים, יש 40 זהובים. אז אם לעניין הברכות בברכת המזון יש 4 ברכות, יתחייב לשלם 40 זהובים, כמו שפה בכסי אדם יש ברכה אחת. אבל אם תאמר שזה בתר המצווה, ישנה מצווה אחת, וכיוון שזו מצווה אחת, מצוות כיסוי אדם, מצוות לו רק 10 זהובים. עכשיו הגמרא מפרטת, היא אמרת שכר מצווה אחת היא, לכן 10 זהובים, והיא אמרת שכר ברכה, אז ממילא גם הביימלה 40, כלומר יש 4 ברכות, וכאן אין נפקא מינה בין 3 ברכות ראשונות שהן מדאורייתא לברכת הטוב והמיטיב, כולן ברכות, ואין הבדל בין זו לזו, ויצטרך לשלם 40 זהובים. ותראו את הדיוק המאוד מעניין ברש"י, רש"י כותב שיש פה 40 זהובים, שכר 4 ברכות שענה אחריהן אמן. כלומר, לכאורה שכר 4 ברכות, שהוא היה צריך לברך בעצמו, והוא ענה אחריהן. טוב, זאת עוד שאלה, מה בדיוק המציאות הזאת כאן לענייננו, לגבי ברכת המזון? הרי לכאורה כל אדם מברך בפני עצמו את ברכת המזון. אבל יכול להיות שכאן מדובר, כמו שאומרים המפרשים, שנתנו לאחד שהוא יברך בשביל כולם, והוא חטף את אותן הברכות. על כל פנים, מה תשובת ההלכה? מהי? האם זה כנגד המצוות, או האם זה כנגד, כנגד המצוות, או כנגד הברכות? עובד אמר, מה הייתה שמה? בוא נראה. יאמר לה ומינה לרבי. היה כופר אחד שבא בטרוניות ובטענות לרבי בכל מיני עניינים. מה הוא אמר לו? הסיפור הוא כזה. יאמר לה ומינה לרבי, מי שיצר הרים לא ברא רוח, מי שברא רוח לא יצר הרים. למה? לכאורה השלום יש שתי אלוהויות. דכתיב כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, אחד מהם יוצר את הערים והשני בורא את הרוח השלום שיש כמה אלוהות. אומר לו רבי למין הזה, שוטה שפי לסייפה תקרא, תלמד את הפסוק עד סופו, מה כתוב? אדוני אלוהי צבאות שמו. כלומר, מי שיצר את הערים וברא את הרוח זה אחד, זה הקדוש ברוך הוא. אמר לנקות ליזים לתלת היומן ומהדרן לך תיובתה. אמין אומר לרבי, תן לי 3 ימים, ואני אתן לך תשובה על מה שאתה שואל אותי. יתיב רבי, תלת תענית. ישב רבי בתענית 3 ימים. השלום, יש פה עניין של לקדש שם שמיים או חלילה. כי הווה כמיברה, כשרצה רבי לסעוד ולהבריא את עצמו לאחר 3 ימי תענית, וייתכן שהיו גם רצופים, אמרו לה, מינה קאי אבבה. חלפו 3 ימים, המין הזה שזימנת אותו נמצא פה בדלת. שאמר ויתנו בברותי ראש. כלומר, מה יוצא? שבעוד שאני בא לסעוד, אתם נותנים לי כבר את המראה הזו לראות את אותו מין. ומה היה באמת? לא אותו מין, הגיע אלא היה מין אחר. אמר לי רבי, מבשר טובות אני לך. אני רוצה לבשר לך בשורות טובות. מה? לא מצא תשובה, אויבך ונפל מן הגג ומת. תראו מה זה אנשי אמת בכפירתם. הוא חיפש תשובה ולא מצא, עלה לגג ומת. אומר לו רבי למבשר רצונך שתסעוד את כלי. אמר לו, לאחר שאכלו ושתו, אומר לו, כוס של ברכה אתה שותה, או 40 זהובים אתה נוטל. כלומר, מה אתה מעדיף? להצטרף איתי לברכות, ולענות אמן על מה שאני מברר, שזו זכות גדולה, או שתקבל 40 זהובים על שכר עניית אמן, ואתה יכול ללכת. אמר לו, כוס של ברכה אני שותה. יצתה בת קול ואמרה, כוס של ברכה שווה 40 זהובים. וממילא מה אנחנו רואים? ש-40 זהובים כנגד 4 ברכות שהוא ענה אחריהם אמן. אז יצא מכאן אנחנו מדילים שהעשרה זהובים שרבן גמליאל חייב היו כנגד הברכה ולא כנגד שכר מצה, למצה אין שכר. אמר רבי יצחק, עדיין ישנה לאותה משפחה בין גדולי רומי וקוראים אותה משפחת בר לויאנוס. כלומר, מי שמבשר אז זכה לברכה גדולה מאוד מרבי. עד כדי כך, כאשר אמר את מה שאמר. ההלכה הזו נפסקה ברמב"ם. הרמב"ם מלכות חובל ומזיק מביא לדוגמה את ההלכות הללו. הוא כותב, וכן מי ששחט חיה עוף ובאחר וכיסה אדם שלא מדעת השוחט, חייב להיתן לו כמו שיראו הדיינים. ויש מישורה שמתן כנס קצוב בו 10 זהובים, וכן הורו שכל המונע בעלים לעשות מצוות עשה שהם ראויים לעשה וקדם אחר ועשרה, משלם לבעלים 10 זהובים. אז שימו לב, כאן הרמב״ם מגדיר את זה אליבא דה מצוות עשה, שאז האדם הזה חייב לשלם את אותם 10 זהובים על אובדן מצווה כזו או אחרת. כל מצווה שאדם מפסיד וגונב לחברו, אז הדבר, וכאן מדובר שהוא לא יכל לקיים את אותה מצווה, גם אם יכל, כמו שאמרו את הספות דרך אגב, לקיים מצווה אחרת, זה לא יועיל לו. ראינו במשנה שאם כיסה ונתגלה פטור מלחסות. דרך אגב, בשולחן ערוך בהלכות נזיקין בסימן שין פי בית, גם כן יש לנו את ההלכה הזאת בהלכות נזיקין, מה קורה באדם שמנע ממישהו אחר לקיים את המצווה. וכותב שם השולחן ערוך, שמי ששחט חייו העוף ובאחר וכיסה אדם שלא מדעת השוחט, חייב ליתן לו כמו שורדים, ויש נראה שמתן כנס קצוב ועשרה זוגים. וכן הורו שכל המוני הבעלים לעשות מצוות עשה שהם רואים לעשה, וקדם אחר ועשה משלם לבעלים 10 זהובים. טוב, אז יש שם כמה פרטים, גם לגבי מצוות ברית מילה, כאשר אדם גונב את המצווה, חוטף את המצווה ממישהו אחר. ראינו במשנה שאם כיסה ונתגלה, יהיה פטור מלחסות. מדוע? אמר לרב אחא ברי דרבא לרב אשי, מה ישנה מחשבת אבידה דאמר מור השב אפילו 100 פעמים? למה לגבי כיסוי אדם אתה אומר שאם הוא כיסה פעם אחת ונתגלה הוא לא חייב לכסות שוב? הרי יש לנו למשל מצוות השבת אבידה, ושם אנחנו יודעים שאפילו 100 פעמים אותו דבר, גם פה כתוב, אז כמו שם כתוב השב תשיבם לאחריך, ופה כתוב בכיסה, אז תגיד גם כן בכיסה כל פעם שזה מתגלה, אפילו אם כיסה פעם אחת. אמר להתם לא כתיב מיעוטה, לא כתוב שם מיעוט, לכן צריך אפילו 100 פעמים. אבל האח הכתיב מיעוטה וכיסאו, מה זה וכיסאו? הכוונה היא למדים מכאן שזה צריך להיות רק פעם אחת. אם היה כתוב וכיסאו אתה צודק, היה כתוב וכיסאו, לומר שפעם אחת. ראינו במשנה שאם כיסאו הרוח הוא חייב לחסות. על מה המציאות פה של הגמרא? אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, לא שנו, אלא שחזר ונתגלה. אבל לא חזר ונתגלה, פטור מלכסות. כלומר, מתי אני אומר שהוא חייב לחסות אם הרוח כיסתה את הדם? דווקא כשהדם נתגלה. אבל אם נשאר כיסוי הזו, שואלת אמרה, וכי חזר ונתגלה, מה יהבי, למה יהיה זה? היתחלה, הרי נשחתה אותה מצוות, לכאורה היא התבטלה. אמר הפאפה, זאת אומרת, אין דיחוי אצל מצוות. כלומר, מצווה לא נדחית, יכול להיות שכרגע היא לא מתקיימת, אז אין אומרים דיחוי אצל מצוות, אומר פורשי, וכי אמרינן דיחוי בפסול קורבן ואמרינן. אז אין דיחוי במצוות. ומה ישנה לכאורה, מה ההבדל פה אם נתקסה באפר ולא נתגלה, שיהיה פטור מלחסות מהדתניה, השוחט ונבלה אדם בקרקע חייב לחסות, למרות שלא התגלה. עומד מה הדם כשרישומו ניכר. כלומר, פה מדובר שהרישום שלו, הכוונה היא, הדם שנבלה בקרקע, הוא עדיין נראה, רואים שהקרקע אדומה מדם, לכן עדיין לא הסתיימה מצד הכיסוי. אבל כאשר כיסה הוא הרוח וזה מחוצה לחלוטין, מדובר שלא ניכר המקום, ובמילה אין פה את מצד הכיסוי. יש לנו עוד דין של תערובות בכיסוי הדם. אז מה יהיה בשעה שהיה תערובת, או גם בכלל, מה יהיה אם לא כיסה את כל הדם? דם שנתערב במים, אם יש בו מריד דם, חייב לחסות. אבל אם רק מראה של מים, פטור מן הכיסוי. נתערב ביין, עכשיו היין הוא אדום, אינך יודע מה הוא יש פה, מה הבולט, הדם או היין. אז רואים אותו כאילו מים, כלומר תלוי מה השיעור, אם זה היה נופל במים באותה כמות כמו ביין, וזה היה אדום ניכר, חייב לחסותו, ואם לא, אז יהיה פתום לחסותו. נתערב בדם בהמה, עכשיו דם של חיה או יתערב בדם של בהמה, בדם בהמה לא חייב בקיצוי בכלל, או בדם החיה. כלומר, לא מדובר פה בדם של שחיטת חיה, אלא כאשר הוא עשו הקזה לחיה. הקזה לחיה איננה, רק הקזה, רק דם של שחיטה, חיה בכיסוי. רואים אותו כאילו הוא מים. אז השאלה, אם זה היה נופל בתוך מים והיה דם ניכר, הוא חייב לחסות. ואם לא, יהיה פטור. רבי יהודה לא מסכים. הוא אומר, אין דם מבטל דם. כלומר, אפילו אם נפל בדם, רק מעט מן הדם שחייב בכיסוי, למשל דם של חייב בדם בהמה, חייב לחסות. מה יהיה בדם הניתז שעל הסכין, גם כן חייב לחסות. היה על הסכין והוא ניתז למחוק, גם אותו. אמר רבי יהודה, מתי הוא חייב? בזמן שאין שם אלא הוא. אבל אם יש שם באמת דם שלא הוא, חוץ מהדם שניתז על הסכין, יהיה פטור מלכסות, כלומר מחסה. רק את הדם האחר, והוא לא חייב גם לחסות את כל הדמים הללו. נראה פה את הדבר הזה להלכה ולמעשה. כתב הרמב״ם בפרק י"ד מלכות שמיטה בהלכה ח', דם הניתז ושעל הסכין, כותב הרמב״ם, אם אין שם דם אלא הוא, חייב לחסות. הלאה, יש לנו עוד דינים של תערובות של דם. תנא דם, יש משנה בזבחים, דם שנתערב במים. עכשיו יש דם של קורבן נתערב במים, תלוי. אם יש בו בין מס למראית של דם, שיש מים ודם, המראית מורית כמראית דם קשר, אפשר לזרוק אותו על גבי המדבר. ואם נתערב האדם הזה ביין אדום, שאינני יכול לראות מה מריתו, ממילא כי גם היין אדום וגם אדם אדום, רואים אותו כאילו מים. ואם היה פה, אם זה היה מים, בשיעור הזה של דם הקורבן, זה היה ניכר אדם, אז חייב להזות אותו. ואם הוא יתערב בדם בהמה או בדם חיה, כלומר בהמה חולין או חיה שהיא לא ראויה למקרה, רואים אותו כאילו מים. ורב יהודה גם פה אומר שאין דם מבטל דם. כלומר, בגלל שמין במינו לא בטל, אז גם טיפת דם של קורבן שנפלה לדם של חולין, אפילו אם זה כמות עצומה, לא מתבטל, ולכן הוא יצטרך לזרוק משם מהדם. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא מה שכתוב שדם קורבן שיתערב במים, אנחנו אומרים שאם יש בו מרי דם הוא כשר. במה מדובר? שנפלו מים לתוך הדם. כלומר היה דם ולתוך הדם נפלו מים. אז המעט מעט שנפל מים לתוך הדם הוא התבטל בדם, ולכן אם ניכר רישום הדם אז הוא צריך זריקה. אבל אם זה קרה להפך, שהיו מים ונפל דם לשם, ראשון ראשון בטל, זה כלל שנקרא כמה כמה בטל, כמו במקווה, כל טיפה שנופלת של מים שאובים היא עופרת להיות למי המקווה עצמו. אז יצא שכמה כמה בטל, ראשון ראשון יהיה בטל, ולכן אני בא ואני אומר, הוא נדחה לגמרי. זה מה שאמרנו, שדם קורבן, אם יש בו מרי דם כשר, דווקא כאשר המים נפלו לתוך הדם, אבל אם הדם נפל לתוך המים, אז הוא לא כשר. עכשיו, לכאורה, מה יש בין הדם של הזריקה לבין דם של כיסוי הדם? אמר רב פאפה הוא לכיסוי דם אינו כן. כלומר, את החילוק הזה, אם נפל הדם לתוך המים או המים לתוך הדם, זה אני לא אומר לגבי כיסוי הדם. ובאמת גם אם נפל אדם לתוך המים אני לא אומר שראשון בטל, אלא צריך לחסות את אדם. למה? שאין דיחוי אצל מצוות. לכן גם אם נפל מעט דם לתוך המים, למרות שהוא יתבטל, אני לא מבטל את המצוות. אז במצוות, במצוות כיסוי אדם, אני לא מבטל על זה. כל שם זה משהו אחר, אבל מצוות רגילות אינני מבטל. עכשיו עוד הלכה, אמר רבי ואמר שמואל, מה יהיה אם יש דם שיתערב במים? כל מראה הדמומית מחפרין, אם תיקח עכשיו מהדם המעורד בקצת מים, ויש בו מראה הדמומית, ואתה זרוק על הדבר, יש בו כפרה, זה מחפר. אז אם יש בו מראה הדמומית, מחפרין וגם מכשירין לקבלת תומה, שזה נקרא דם, וגם חייבים בו במצעת קיצוי הדם. כלומר, כל המצעות נוהגות בדם כזה, שיש בו מראה הדמומית. שזה תערובת של דם במים. שואל לה מה היא כמה שמולן, מה שמואל רצה להגיד? אם תבוא ותאמר מחפרין תנינן, חייבים בכיסוי תנינן, אלא מה המכשירים יצריך לחלק? כלומר, אומר פה שלושה דינים, אז בוא נראה. אם אתה אומר שזה מחפר, הרי כתוב במשנה בזכים במפורש, שאם דם קורבן יתערב במים, אז אם יש בו מרי דם, הוא קשר לזריקה, והוא מחפר על מי שהביא את הקורבן, אז זה כבר מחפרין למנו. ואם דומר שהמים הללו שמעורבים, דם קורבן מעורב במים, שהוא חייב בכיסוי, גם זה תמין, אני פה כתוב במשנה, דם שתרם במים, אם נקרא מראה הוא חייב בכיסוי, אלא מה חידי שמואל, מה הוא רוצה לומר? מכשירים יצריך לב. כלומר, הוא רצה ללמד פירי עודין, שאם יהיה דם שיתרם במים, הוא מכשיר לקבל תומעה. כלומר, לכאורה תגיד שהדם לא יהיה נחשב, אז מצד אחד זה לא דם ולא מים, הרי גם דם מכשיר קבל תומה וגם מים, אבל דם שהוא מעורב במים זה לא זה ולא זה, כמו שאתה אומר שכדרה דבית סופי לא קדירה ולא פנימי, כך לכאורה אנחנו יודעים, שמכשירים יצר לב, שואלת על כך מה פתאום? מכשירין, נמי, אני גם לא צריך, הרי אם זה דם יקשור עם מכשר, ואם זה מים, יקשור עם מכשר, לא כמו שאמרתי. אם זה דם, הוא אפשר על ידם, אם זה מים, הוא אפשר על ידי מים. הרי מים ודם הם משיבת המשקים, המכשירים לקבל תומה. זאת אומרת, אם לא, פה לא מדובר בדם שיתערב במים, לא צריך אלא שתמדו בבין קשמים. כלומר, הוא ערב את הדם בני קשמים, והוא לא יחשיב אותם פה, אז זה מים שהם לכאורה, הם לא משקים שחשובים להכשיר תומעה, כי אם הוא לא חשב שירדו על הפירות, אז הם לא מחשבים. אז האיש שחושב שהאדם שמעורב בהם, הוא לא נחשב דם להכשיר, לכן הוא אומר שמואל, שאם נראה בו מראה אדם ניכר במים, אז זה נקרא דם והוא משקה שמכשיר לקבלת תומעה. שואל לגמרא גם כן, מי גשמים נמי הרי כיוון דשקים ברמי, הרי מה מדובר? לקח מי גשמים ושם אותם בכלי, אז ברגע שהוא הרים אותם בכלי, אחשבינו, יחשיב אותם, אז הם צריכים להכשיר לקבל טומאה, גם אם לא נראה מראה אדם. אומן אבל לא צריך על השנית מדו מעליהם, כלומר נפלו מי גשמים, לא על דעתו אלא מעליהם. או תראו תרב אסי מן הערבים אומר, בצללת לדמה. פה מדובר במשקה שהוא צלול מאוד מן הדם. כלומר, אם הדם נקרש, אז מסביב יש מין משקה כזה כמו מועל שהוא תלול כמו מים. והייתי חושב שאם המשקה הזה דומה למים, הוא לא נחשב כמו דם, ולכן שמואל אומר שאם יש בו מראה דמומית, הוא כן נקרא דם ומכשיר לקבל טומאה, ואם לאו, הוא לא נקרא דם ולא מכשיר לקבל טומאה. עכשיו עוד כמה דינים לגבי הצללתא דדמא, כלומר משקה שהוא צלול ממים עצמם. אז אומרת פה אמרה ככה, רבי ירמיה מדיף טעם, מר אנוש קרק, מי שאוכל צללתא דדמא הוא אנוש קרק, והוא דאיקה כזית, כלומר יש בו שיעור של כזית. במתנית הטענה באוהל, שהמשקים האלה מטמאים באוהל, מי שנכנס לאוהל שיש בו צללתא דדמא מן המת, לפעמים יש ככה מין צללתא דדמא, זה משקה שהוא צלול מאדם עצמו, אז אם יש בו מרעי דם הוא טמא, והוא טמא גם כטומאת אוהל, והוא דאיקה רביעית, אבל כמובן בשביל שיש שם בדם שיעור של רביעית, כי השיעור של מת לטמא זה ברביעית מן המת. תנא נתן, יש לי עוד משנה לגבי הברייתא לגבי העניין של טומאת המת, כל משקה המת, כלומר כל משקה, כל נוזל שיוצא מגופו של מת, הדמעות והחלב של אישה, הם טהורים חוץ מדמו, חוץ מדם המת, שהוא טמא. וכל מראה הדמומית שבו, והמים באמת הם צלולים מדם המת, מטמאים בטומאת אוהל שנמצא איתם באוהל אחד. עכשיו, השאלה האם הדברים האלה הם מוסכמים עם הברייתא הבאה, כדאי שנקרא את זה בדף הבא לגבי משקה המת טהורים באופן מעל עולם, אמן ואמן.